אירופה היא המוקד של המגפה שגובה מאות בני אדם מדי יום, אחרי שבמזרח הרחוק היא נבלמה לעת עתה ונמצאת במגמת דעיכה. לא כן המצב באיטליה, שבה אלפים מאזרחי המדינה מתים מדי שבוע, גם בספרד, צרפת, גרמניה, גם על בריטניה לא פסחה התחלואה הזאת. ועל הנושאים האלה, וכמובן גם על ההקשרים החברתיים והפוליטיים של התפרצות המגפה באירופה, נשוחח עכשיו עם עדי קנטור, חוקרת בתוכנית אירופה במכון. שלום עדי.
שלום.
את עוקבת כבר כמה שבועות אחרי ההתפתחות המדאיגה הזו שמבהילה את אירופה. וכמובן נמצאת במוקד סדר היום, הפוליטי, המדיני, גם בהקשרים הבינלאומיים. וזה... מעבר לכך שזה על ראש דאגותיהם של מנהיגי האיחוד האירופי, זה גם מטריד מאוד את האזרחים שם, זה משפיע על הלכי הרוח בציבור. איך אפשר לקשר בין כל מיני תופעות חברתיות שאנחנו יכולים להבחין בהן בעת האחרונה, ואפילו תופעות פוליטיות, לבין ההתפרצות של המחלה?
אוקיי, אז קודם כל אני אקדים ואומר שבעצם היבשת האירופית, ובתוכה גם כמובן האיחוד האירופי, בעצם חווים בימים ובשבועות האחרונים את המשבר הגדול ביותר אותו ידעה אירופה מאז תום מלחמת העולם השנייה. צריך להבין את זה. זה משהו שאירופה לא חוותה מאז, ואנחנו מדברים על בעצם מוקד ההתפשטות היום של נגיף הקורונה בעולם נמצא באירופה. אלה שתי עובדות שחשוב לזכור בתחילת השיחה הזו, כי הן מה שגם מנחות את חלק מהמנהיגים, לא הייתי אומרת את כל המנהיגים, אבל את חלקם בהחלט, ומשפיעות גם באמת על איך מתנהל האיחוד האירופי היום אל מול התופעה הזאת שנקראת קורונה. ובאמת כמו שאמרת בתחילת השיחה, היו כל מיני תופעות שראינו בשיחות הקודמות שלנו בפודקאסט הזה של המכון לפני, ואני צופה שהן כמובן התופעות האלה תתעצמנה ותגדלנה הרבה יותר ככל שהמשבר הזה ילך ויחריף. אנחנו ידענו שהאיחוד האירופי מעורער גם לפני התופעה של הקורונה, והאיחוד האירופי ידע גם אי יציבות הרבה לפני. הכוחות שמשכו בתוך האיחוד, בתוך מדינות האיחוד, שהונהגו על ידי מנהיגים פופוליסטים, שהיו מאוד אנטי-איחוד ואנטי-גלובליזציה, ורצו כמה שיותר התכנסות פנימה אל תוך המדינות. זאת היום שעתם, לא הייתי אומרת יפה, אבל זה בהחלט הזמן שלהם לנצל במרכאות כפולות את האירוע העולמי הזה, לטובתם, מנהיג כמו ויקטור אורבן למשל, שרק לפני כמה ימים יצא בהצהרה.
הונגריה.
בהונגריה כמובן, יצא בהצהרה שהוא הוא נשאל למשל למה הוא סוגר את האוניברסיטאות ואת בתי הספר הוא משאיר פתוחים. אז הוא אמר שכמובן הסיבה היא המאגרים, יש לנו הרבה מאוד מאגרים בהונגריה, והם סטודנטים זרים שמגיעים מכל מיני מדינות, למשל איראן, הוא ממש הזכיר את העניין הזה של סטודנטים איראנים, והם מפיצים את המחלות ואת הווירוסים האלה, ולכן אני סוגר. כלומר, ההקבלה הזו בין הגירה, וזרים שנמצאים בהונגריה, אבל אני שומעת הרבה מאוד מנהיגים פופוליסטים בכל רחבי אירופה שמדברים ככה, לבין התפרצות המחלה, ההקבלה הזו היא תופעה חברתית מסוכנת מאוד, מסוכנת מאוד בעבר, בהווה ובעתיד. היום אנחנו מתמודדים עם הקורונה, יש לה השלכות חברתיות. מנהיגים פופוליסטים, כדוגמת אורבן, משתמשים בזה. אני שמעתי גם כשאני, אתה יודע, אני הרבה ככה מתמקדת בגלל המחקר שלי בגרמניה, אני שומעת איך אנשים מתוך האלטרנטיבה לגרמניה, אותה מפלגה פופוליסטית ימינית קיצונית, איך הם מדברים. אין לי ספק, זה כמו שהווירוס הזה מתפשט, גם העמדות הפוליטיות האלה, הייתי אומרת ממש עמדות אנטי-מיעוטים, אנטי-זרים, קסנופוביות, אנטישמיות, עכשיו אני גם מתחברת למה ששאלת מקודם, זה יעלה ככל שהמשבר הזה יחריף. כשאנשים נמצאים במצב של חוסר ביטחון, ביטחון סוציאלי, ביטחון כלכלי, ביטחון אישי, ממש, אתה יודע, אנשים מפחדים היום ללכת ברחוב, הם מתחילים לחפש, זו תופעה חברתית מוכרת בהיסטוריה, מתחילים לחפש אשמים, מי אשם למצב הזה שלנו? למה פוטרתי מהעבודה? למה אני, דרך אגב, עוד מעט יתחיל גם הריב על החיסון. מי יהיו אלה הראשונים, כשיבוא החיסון, אני מקווה במהרה בימינו, מי יהיו הראשונים שיקבלו את החיסון הזה? יש פה גם הרבה מאוד הבדלים בין מעמדות, העשירים מול העניים, עוד לא אמרנו שום דבר על מה שקורה בארצות הברית, וסיפור הביטוח הבריאות, שהוא ממש לא נחלתם של רבים שם, אלא רק מתי המעט שיכולים להרשות לעצמם גם כלכלית לשלם את זה. אז זה רק מה שנקרא the tip of the iceberg, אותו קצה הקרחון. אני חושבת שאנחנו באמת, אני גם שומעת לדעת מומחים אחרים, זאת ההתחלה של המשבר. אנחנו הרבה מדברים על הממדים הרפואיים שלו, ועל ההשפעה שלו על בריאות הציבור. אני כחוקרת שמתעסקת הרבה מאוד בפסיכולוגיה החברתית של תופעות כאלה, מאוד מאוד מודאגת מה זה, מה ההשלכות גם מבחינה חברתית-פוליטית.
שזה מאוד מעניין, ורציתי לשאול אותך בהקשר הזה, האם אנחנו מזהים איזשהו ניסיון להפנות את האשמה כלפי הממשלות? הרי בסופו של דבר, בואו לא נתמם, גם פה הדיון בהתמודדות עם משבר לאומי כזה, מעורר לא מעט שיקולים וטיעונים פוליטיים, וגם אמוציות מטבע הדברים, כשפורצת מגפה שמעוררת בהלה ציבורית. איך זה מתבטא שם, באירופה? ואולי נתחיל כבר לדבר בצורה של השוואות. כלומר, האם אנחנו יכולים לדבר על מודל אחד של סולידריות והטיית כתף לעומת פלגנות? האם את מזהה שברים אולי במחנות הפוליטיים בעקבות האירועים של השבועות האחרונים?
בהחלט. בוא באמת ככה נסתכל, נעשה מין זום אין עכשיו על המדינות, ונראה קצת על האסטרטגיות הפעולה של כל מדינה ומדינה, ונבדוק גם אם הייתה איזושהי ביקורת בקרב האזרחים, מה היא הייתה. אז קודם כל, אני חושבת במבט כללי אפשר לומר שאירופה התעוררה מאוחר מאוד. אני ככה הרבה מאוד קשובה גם לחדשות בגרמניה ובכל אירופה. הסיפור אצלם התחיל מעט מאוד מאוחר מדי. כלומר, הפעולות שנקטו הממשלות בתוך המדינות היו מעטות מדי, מאוחר מדי. אני חושבת שאפשר לומר את זה באמת.
כמה לדרגת, מאוחר במונחים
תראה,
של שבועות אחרי התפרצות המגיפה?
בוא נראה את זה ככה. אם החולה הראשון שבעצם, הסיפור התחיל באירופה, עם חולה בעיר בורדו בצרפת, שם, ממש בצורה רשמית, הובא לידי שירותי הבריאות שם ב-24 בינואר, לפני בעצם כחודשיים. אז אירופה מתמודדת כיבשת וגם כמדינות עם הסיפור הזה בעצם חודשיים. יש הבדל בין אתה יודע, יש הבדל בין ידיעה לבין באמת הבנה והכלה של הידיעה. זה חלחל מאוד מאוד לאט בקרב הציבור. אני חושבת שההשלכות של זה בהחלט ניתן לראות באיטליה היום ובספרד. איטליה, אנחנו מדברים על אחוזי תמותה של 8%, 8% זה דברים שאנחנו לא, ואני רוצה להזכיר לך, אם אנחנו נחזיר רגע אותנו אחורה, נגיד לפני 3 שבועות או חודש, אנשים דיברו על 3-4% תמותה, או 2 אפילו, ובאיטליה זה קפץ ל-8%. ספרד, דרך אגב, לא רחוקה משם, גם 5%, והם סופרים באמת את מתיהם. אני חושבת שאף אחד באיטליה לא תיאר לעצמו לפני חודש, שאנשים כעבור כמה שבועות יאלצו ממש להסתכל מעבר לחלון ולראות את המחזה הטרגי הזה של מסעיות מיוחדות שנוסעות ערימות של גופות מבתי החולים אל מחוץ לעיר לקבורה, כי פשוט בתי החולים לא עומדים בעומס הזה. אף אחד לא צפה את זה, ולא לקחו, אני חייבת לומר, הייתה שאננות, אפשר לראות את זה באמת בכל מדינה ובמדינה באירופה, אוקיי? שאננות, התחושה הזאת שלי זה לא יקרה, כשבראש העניין, הייתי אומרת, אלה שממש ככה לקחו את הזמן, זה ממש בריטניה. בריטניה ממש הסתכלה על מה שהאיחוד האירופי עושה, ואמרו, אנחנו נעשה הפוך.
אנחנו נעשה אחרת, ועד לפני כמה ימים הם גם צידדו בגישה של לתת לצעירים להמשיך לעבוד כאילו לא קורה כלום.
נכון.
עד שבסופו של דבר,
נכון. גם בוריס ג'ונסון בסופו של דבר,
הוא נבלח בדעתו וקרה מה שקרה.
אבל עדיין, אני חייבת להגיד מהמהדורות של הבוקר שהזנתי להן, עדיין, זה עדיין מעין המלצות, זה לא הנחיות. למשל, בהשוואה למרקל, אם אני משווה את ג'ונסון למרקל, מרקל אומרת, חברים, זה ממש לא המלצה מה שאני אומרת לכם לעשות, זה ממש הנחיה. כלומר, זה, אם היא תעלץ, היא דרך אגב מה שהיא עשתה, היא רצתה לראות מה קורה במהלך סוף השבוע האחרון, ולבדוק את ההתנהגות של הגרמנים, מה קורה להם בסוף השבוע, זה המבחן. דרך אגב, המאזינים שלנו גם ידעו, זה גם מה שקרה בישראל, רצו לראות מה קורה, איך הישראלים מתנהגים ביום שבת, כש ובמזג אוויר טוב, כשהשמש יוצאת, זאת שעת המבחן, האם יצאו לפארקים, האם יצאו לחופי הים, כן או לא, ועל פי זה בעצם פועל משרד הבריאות. מאוד מאוד קרוב לזה, אפשר לומר מה שקורה גם בגרמניה. היא רצתה לראות ביום שבת האחרון מה יעשו הגרמנים, שבת וראשון, שזה סוף השבוע בגרמניה. אז אני יכולה להגיד לך שהגרמנים בהחלט, יש כמובן קצת הבדל בין מדינות מחוז, בין מדינות המחוז השונות, אבל בהחלט יצאו לפארקים, המשיכו לעשות את פעולות הכושר שלהם בפארקים וברחובות העיר ברלין. זה הטריד מאוד את מרקל, וזה מה שגרם לה, דרך אגב, לצאת אתמול במסיבת עיתונאים בערב, ולומר, אני כבר לא ממליצה, היא כבר הרבה זמן לא ממליצה, היא בהחלט מנחה, והיא לוקחת את זה מאוד מאוד ברצינות, והנה היא יצאה כבר עם ההנחיות, והיא נכון מאוד, לפני אנחנו יודעים שהשבוע גם היא הוכנסה לבידוד, כי רופא שבדק אותה היה בקרבת חולה מאומת, והיא נכנסת עכשיו לשבועיים בידוד. עכשיו הגרמנים לא יכולים לצאת לרחוב מעבר לשני אנשים. כלומר, ההקפדה היא לא מעבר, התכנסויות שלא מעל שני אנשים. זה אומר סגירה של בתי עסק, זה אומר סגירה של מסעדות, אין יותר פארק, אין יותר את כל הדבר הזה שהיה. אנחנו נראה אם הגרמנים יקפידו. מה שמעניין זה, תראה, אנחנו בישראל מתעסקים הרבה מאוד במתחים האלה שבין מצד אחד בריאות הציבור וההקפדה היתרה והחשובה הזאת, כל כך שמציאת חיים, לבין החירויות. זה עדיין דמוקרטיה, אנחנו עדיין צריכים לזכור את זה. וגם אני שמה לב, כשאני שומעת ככה קשובה גם לחדשות ולעיתונות המשודרת והכתובה, גם שם עולה הדיון הזה. האם הגרמנים ייתנו לממשלה לעקוב אחריהם? האם אפשר יהיה לעקוב דרך הטלפונים הסלולריים, איפה נמצא כל בן אדם, האם הוא נמצא ליד חולה קורונה? אני חייבת להזכיר לכם, יש פה את ההיסטוריה של כל מדינה ומדינה באירופה מאוד מאוד תשפיע על ההחלטות של הממשלה. גרמניה למודת שתי דיקטטורות במאה ה-20, התושבים המזרח גרמנים לשעבר זוכים טוב מאוד מה זה משטרה חשאית, או חלילה שלא נגיע לשם, אבל משטרה חשאית שעוקבת אחרי כל צעד ושאל שהם עושים. אני לא בטוחה שהגרמנים ירצו שוב לחוות משהו כזה. הזיכרון ההיסטורי מאוד משפיע. מאוד מאוד משפיע, ומרקל כאזרחית ממזרח גרמניה לשעבר, מאמינה מאוד, אני מאמינה מאוד שהיא תנסה כמה שיותר להימנע מזה. האם זה נכון גם למדינות מזרח אירופה, הפופוליסטיות, הצעודות אל עבר הקיצוניות? לא בטוחה, אני חושבת ששם אנחנו, יש סיכוי יותר גבוה, שם נראה יותר רענות מצד האזרחים, ויותר רענות מצד הממשלות, כן. ללכת לכיוונים האלה. שם אנחנו ממש רואים איך החירויות יותר ויותר מצטמצמות למען, לטובת בריאות הציבור, כאשר המנהיגים גם לוקחים את זה לפעמים לאג'נדות הפרטיות שלהם.
אז בסיכום ביניים של כל מה שראינו ושמענו עד עכשיו מאירופה, איך את מדרגת או מעריכה בקווים כלליים בזהירות את היכולת של כל אחת מהמדינות שעומדות במוקד המגיפה הזאת לתפקד, לשרוד, לצמצם את מידת התחלואה?
אז תראה, מבחינת אחוזי התמותה, אני הייתי אומרת שגרמניה מתמודדת, היא נותנת להם ציון גבוה מאוד מבחינת ההתמודדות עם אחוזי התמותה. נכון להיום בבוקר, מדובר בכ-94 אנשים שמתו מנגיף הקורונה, הם עדיין, שזה מספר נמוך מאוד ביחסית למדינות האחרות באירופה. בגרמניה יש אחוזי תמותה של 0.3%, אוקיי? זה נמוך מאוד. אם נשווה רגע לאיטליה, 8%, ספרד 5%, צרפת גם כן, המדינות האלה נמצאות ממש בסגר כללי כבר, אוקיי? גרמניה ניתן לה עוד כמה ימים, גם היא תגיע לשם בסופו של דבר. אבל אין ספק שגרמניה מבחינת אחוזי התמותה מצליחה להתמודד בצורה ראויה לציון, שירותי הבריאות שם מצליחים להתמודד בצורה ראויה לציון עם העניין הזה. יש כמה הסברים לסיפור הזה. איך מסבירים באמת את העובדה שגרמניה מצליחה יש לה מצד אחד אחוז נדבקים מאוד גבוה, 24,000, 25,000 כמעט כבר היום בבוקר, אבל היא מצליחה לשמור על אחוזי תמותה הנמוכים. הסיפור שם זה גם, דרך אגב, אנשים שנדבקו, רוב האנשים שנדבקו היו יחסית בגיל צעיר, יש להם שם שירותי בריאות שהם במצב יחסית לשאר מדינות אירופה, טוב, יש להם יותר מכונות הנשמה, הם עושים, דרך אגב, הגרמנים מבצעים יותר בדיקות למציאת הנגיף, הם עושים משהו כמו, מבצעים משהו כמו 100,000 בדיקות מדי שבוע, זה המון, זה המון. כלומר, הם מצליחים לקבל תמונת מצב הרבה יותר, ככל שעושים יותר בדיקות, מקבלים תמונה יותר טובה ויותר מדויקת. ולכן, כלומר, האוכלוסייה המבוגרת בגרמניה, שאנחנו יודעים שהיא אוכלוסייה תחת הסיכון הגבוה ביותר, עוד יחסית נמוכה. מדובר בגילאים צעירים יותר, ואלה שגם מחלימים יותר. הפוך מזה קורה באיטליה. שם, שוב, סגר כללי, אנחנו ממש סופרים מתים ברמה של מאות מדי יום.
אבל לפני שהגענו למצב הזה של סגר כללי, איך המגפה הזאת התפרצה בצורה כל כך חריפה והובילה לשיעורי תמותה כל כך גבוהים, אמרת 8%.
כן, הסיבה דרך אגב הייתה שלפני, הרי הממשלה באיטליה לא הלכה מיד על סגר כללי. קודם כל, הסגר היה חלקי רק על כ-11 מחוזות בצפון המדינה, ואני רוצה להזכיר לך מה קרה, ובוא נחזיר רגע את המאזינים שלנו כמה שבועות אחורה. הייתה נהירה. נהירה של תושבי, הרי זה התפרץ בצפון איטליה, מחוז לומברדיה, מחוזות דרך אגב מאוד מאוד עשירים בצפון איטליה. הייתה שם נהירה של אזרחים מהצפון לדרום, כאשר עוד לא היה סגר כללי, ניתן היה לנוע בדרכים, וככה בעצם התפרץ הנגיף והתפשט אל עבר כל המדינה. זו הייתה הטעות, אני חושבת, הגדולה, הפטלית, ממש קטלנית, של לא היה, לאיטליה לא היה את הזמן, למשל, שלישראל כן יש, וזה ההבדל בין ישראל לאיטליה, ואנחנו יכולים ללמוד המון מהאופן שבו הם התמודדו מה לא לעשות. להם לא היה את ממד הזמן. לא היה להם את חלון הזמן הזה שניתן היה להכין, מצד אחד להכין את האזרחים, להטיל סגר, כלומר, אין דבר כזה תנועה מצפון לדרום, סגר על מחוזות שידועים כמסוכנים יותר, מסוכנים פחות. שם לא היה את העניין הזה, כלומר, לא היה את חלון הזמן. המספרים פתאום קפצו במאות מדי יום, בתי החולים לא עומדים בעומס, אנחנו מקבלים את התמונות משם, תמונות נוראיות, ואפשר לומר שישראל נמצאת במקום אחר לחלוטין, לנו היה את הזמן הזה, אפשר היה להכין את האנשים, להכין את בתי החולים, לרכוש את הציוד.
גם ללמוד כמובן מהניסיון של המדינות שספרו את הגל הזה לפנינו.
ודרך אגב, וגרמניה עושה אותו דבר, וצרפת עושה אותו דבר, ולכן הם בהחלט הולכות לסגר, אם לא היום, אז מחר.
שאלה אחרונה, עדי, לאיזה מציאות תתעורר אירופה ביום שאחרי הדברת המגיפה?
טוב, אתה שואל פה שאלה.
שאלה שאפשר לעשות ממנה דיון נפרד, אני יודע, אבל נשתדל לסיכום לומר איזה כמה מילים שבכל זאת מנקודת מבטנו אפשר כבר לומר.
תראה, המגמה היא התכנסות, בידוד, ממש, גם המדינות, לא רק האנשים נמצאים בבידוד, אלא המדינות עצמן כבר הופכות להיות בבידוד הזה. זה יפי דעתי, אם האיחוד האירופי לא אוים עד היום מספיק, אז זה אולי האיום הגדול ביותר על שלמותו של האיחוד האירופי. אני נורא רוצה לקוות ולהאמין שהאיחוד ידע להתמודד עם זה, אני אבל רואה את המגמה, גם מבחינה כלכלית, אתה יודע, אנחנו לא דיברנו הרבה על האספקט הכלכלי של הסיפור הזה, ולא רק הבריאותי. אחוזי האבטלה יעלו, הבריאות בקריסה, אני חושבת שבאמת, ואני בן אדם אופטימי ומלא תקווה, אני חושבת שזה האתגר הגדול ביותר לאיחוד, באמת, באמת. אם לא תהיה שם התגייסות ושיתוף פעולה של המדינות, ופה, דרך אגב, אולי נסיים באמת בנקודה אופטימית, וכדאי שנעשה את זה. שיתוף פעולה, שיתוף פעולה בין המדינות, זאת שעת רצון מבחינת, באמת, צו השעה של האיחוד האירופי. עד כמה באמת הם מאוחדים? זה הזמן להוכיח את זה. אם המדינות תשתפנה פעולה ותעביר מידע, ותחשוף מידע רפואי, במקרה הזה המידע הרפואי זה המידע מציל חיים, זה מה שיציל אותה. כלומר, הגלובליזציה אולי גם הובילה להתפשטות הנגיף, אבל היא גם זו שתציל את האיחוד, ובסופו של דבר אני מקווה גם את העולם מתמותה ומחזות שאנחנו לא רוצים לראות. אז בוא נגיד ככה, זה לא נראה טוב באירופה, זה לא נראה טוב גם דומסטיקלי, כלומר מבחינה מקומית במדינות עצמן, אבל אם התעשתות מהירה ויציאה משעננות והתנהגות בסוף של דבר משמעת עצמית של כל אזרח ואזרח באירופה, ושיתוף פעולה ביניהם, מקוון ודיגיטלי, אבל עדיין שיתוף פעולה, יציל את אירופה מעצמה.
תודה רבה, עדי.